רק אומר שהשבת מורה יש שם, יש שתי פרשות באב וחוקותיי, כמו הרבה שנים שהן לא מעוברות, זה הולך ביחד, באב וחוקותיי. והר סיני עוסק בעצם בשני דברים עיקריים, נקודה ראשונה במצוות השמיטה, ואחר כך מה שכל הפרשה, בעניינים של שחרור עבדים, שחרור קרקעות, שמיטה ויובל בעצם, על כל הדורות שלהם, הכלכליות הממוניות, ותיכות אבל, בעצם ממש עד סוף הפרשה, עסוקים בדבר הזה. שמיטה, יובל, ולכות עבדים שקשורים לדבר הזה, כי משתחררים ביובל. זה בעצם הפרשה הראשונה. הפרשה השנייה עוסקת בשני דברים עיקריים, אם בחוקותיי תלכו, ואם בחוקותיי תמאס. אם תלכו חוקות השם, יהיה לכם טוב, מצוין, אם לא, יהיה לכם גרוע מאוד, ובסוף הפרשה אני כבר אומר את החידה, אפשר להתחיל להפעיל את המנועים. בסוף הפרשה, זה היה ממש מאוד מאוד טבעי, שבסוף הפרשה של הקללות, יש גם קצת נחמה טיפה, בטח ראיתם, יש שם פסוק, אלה החוקים והמשפטים והתורות, אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. מה יותר יפה מאשר סיים את הספר ככה, נכון בזה? זה בפרק כף וב, פסוק את זה, פסוק מי וב. ושם זה נעצר, זה נחמד, זה יפה, זה ארוז טוב, זה גם פסוק שבאמת סיים את הספר עם טופים כזה, נכון? כאילו משהו מתאים לסיום. ואז מתחילים דיני הקדש וערכים. אם אדם יקדיש אדם, כמה הוא שווה, יקדיש זה, תינוק, זה, מבוגר, זקן, זקנה. כל הסיפור של הערכים, זה בעצם לוקח את כמעט כל ההמשך, וככה זה מסתיים. חרמות וערכים. וכאילו לא יודעים סף מה שצריך. למה, באמת, למה הפרשה כוללת גם את הלכות ערכים וחרמות, ואם כבר, שים את זה לפני לכם, בסוף פרשת הר סיני, ותגמור את בחוקותיי כמו בן אדם. זה לא בן אדם. אנחנו צריכים לחשוב למה באמת הקדוש ברוך הוא בחר לסיים את ספר ויקרא בערכים וחרמות. זו השאלה, אפשר לשאול את ההורים דרך אגב. מי שתדע, לנדר תקבל שרקוח גדול. אנחנו בפרשת בהר סיני, אומרת התורה, מדבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם כי תבוא אל הארץ שאני נותן לכם בשבת הארץ שבת להשם. ואז מתחילים הלכות שמיטה. אומר רש"י, בשם המדרש, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה הקשר? איך הגעת לשמיטה בכלל? ולמה בהר סיני? הרי יש מספיק עניינים שאפשר לומר, ודבר השם גם משה לאמור. ברור שזה נאמר בהר סיני. אומר רש"י, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. כך שנויה בתורת כהנים. זה מה שאומר רש"י, שבעצם שמיטה זה בניין אב. זה איזשהו סוג של דוגמה, כאילו. תלך לדוגמה אחת מפרט, ואז אתה מבין שכמו שמיטה, שהכל נאמר בסיני, אל תחשוב לרגע שיש דברים שאמרו בסיני, דברים שתמצאו, כמו שבשמיטה כל הפרטים והדקדוקים נאמרו בסיני, כך גם בכל שאר המצוות, כל הפרטים והדקדוקים נאמרו בסיני. מה השאלה הבאה? לא ענית. אמרת לי למה אפשר ללמוד מהשמיטה לגבי השאר, אבל למה דווקא שמיטה? אז מה אתם אומרות, למה דווקא שמיטה? למה השמיטה היא המצווה שדרכה אני לומד לגבי כל שאר הדברים? שמיטה היא לא גדולית? בעיניי אגב שמיטה זה משהו ממש הגיוני, כאילו זה לא קל.
לא, אבל נגיד יש לך שלוש
שנים
כאילו קבועה בגלל זה, נכון? מאתגר. מאתגר. אולי בגלל שזה גם
אין עוד מצוות כאלה? גבוד הבן? תגיד לי את זה, ואני אבין מזה, יותר מזה. מתי חלה השמיטה הראשונה? מאז הר סיני, אני אספור זה עכשיו שנים. יותר. יותר מ-50, למה יותר מ-50?
זה
עבור יובל. 40 שנה מדבר, נכון קודם כל. אין שמיטה ואין יובל. 7 שנים כיבוש. 7 שנים חלוקה ונחלות, ואחרי זה התחילו בכלל לספור שמיטות. זאת אומרת, אחרי 7 ועוד 6. זה אומר בעברית עוד 20 שנה. אחרי 60 שנה. זאת מצווה שהיא הכי פחות אקטואלית, כאילו אתה אומר אותה בהר סיני, אבל היישום שלה יהיה בעוד 60 שנה. זה היה שמיטה ראשונה. 40 שנה מוגבר, עוד 7, 7 ו-6. זאת אומרת, רק אחרי 60 שנה, חלה השמיטה בפועל הראשונה. נמצא משהו, נניח, דוגמה, נניח שאני עכשיו, אגיד לכם, תראו, יש עניין, אתם יודעות, אנחנו כאילו, זה ממש חשוב, נלמד שיעור הלכה, נלמד בהלכה, נלמד על מה עושים, את עכשיו בת 20, נכון? פחות או יותר הרוב. מה המשמעות של גיל גבורות? גיל 80, מאוד אקטואל. יש כאן דברים קודם, נכון? יש ברכות השחר, אתם יודעת, יש עוד כמה דברים, תפילה, ברכות, שבת, כשרות. מה אתה, איך הגעת לעוד 60 שנה? בטוח זה מהותי, השאלה זה מה מהותי בזה, זו השאלה. דקה.
אולי יש לנו כאן ארץ ישראל,
מה שמתראה את המשרה שלך, ואז ברגע כאילו שתמונות השמיטה,
זה גם
איזשהו ביטוי, להתראות את המשרה שלך. זאת אומרת שהשמיטה היא לא רק איזשהו ביטוי פרקטי מסוים, אלא היא שופכת אור בכלל על כל הקיום של עם ישראל בארץ. כן, אבל שבאמת שליטה בעומק שלה זה שחרור מהשיעבוד, לכן גם המשך כבר. אני חייב לומר שבזכות, יש איזה עניין כנראה שהבידוד עשה לכם טוב לחוצה הסעודה. מדהים, קשה מאוד. יפה. חבל. אז אני אגיד. אמרתי רק שמה שרות אמרה, ואסתר אמרה, ועדן אמרה, אני אגיד. דיברו דיבורים. מה שאמרו, רות אמרה, שהעניין של השמיטה, הוא מבטא את החיבור לארץ. שזה חשוב מאוד בהר סיני לזכור, שאתה עכשיו אומנם בחוץ לארץ, אבל אתה שואף, אתה חותר להגיע לארץ. עדן אמרה, תראו לי עדן? כן, שבדבר סיני יש ניסים, מן סלב, תזכור שיבוא יום ואתה תחיה חיים טבעיים, תצטרך לנהל את עולם האמונה שלך בתוך הטבע. ואסתר אמרה שהמשמעות של התורה היא להגיע לארץ ישראל, היא להגיע לחיבור הזה שבין הר סיני לבין לבין הארץ. ואפשר גם לומר שהשמיטה זה בדיוק הביטוי של הר סיני. הרי מה קרה בהר סיני? אני אזכיר רק שיש מדרש, אם יש זה בפרקי רבי אליעזר, אני חושב. כתוב שם שכשהשם ברא את העולם, הוא הפריד בין עליונים לתחתונים. כלומר, יש עולם עליון, השמיים שונים להשם, ואז נתן לבני אדם. ויש גבול באמצע. והוא אמר, עוד השביע את המציאות, שהעליונים לא יורדים לתחתונים, והתחתונים לא עולים לעליונים. עד שהוא הגיע להר סיני, ואז הוא התיר את השבועה הזאת. הוא אמר, ואני יורד תחילה. אני ארד ראשון, כדי שלא איזה מין פחד שאולי זה לא נכון, וזה, אני מתחיל, כאילו. כתוב, וירד השם אליו סיני, ואז בסוף הוא אומר לו, ויאמר השם אל משה, לך עלה. זאת אומרת, בעצם הר סיני זה הפעם הראשונה שיש מפגש בין עולם תחתון ועולם עליון. זה הרי לא רק שמיים וארץ. זה עניין של מפגש בין עולם רוחני של אלוקות, כי השם הרי כתב את עצמו בתורה, לבין עולם ארצי של בני אדם. זה שהתורה ניתנה לעולם, זה הרי היה דבר שמלאכי השרת לא יכלו לסבול את זה בכלל. הוא אומר, קדוש ברוך הוא, מה אתה עושה? איך אתה נותן תורה לילוד אישה? מה הקשר לך? הנס הזה של חיבור בין דבר השם לבין המציאות המעשית, הוא בא ידי ביטוי בשמיטה. שיש שבתה הארץ. גם הארץ יכולה לשבות, יכולה לקבל קדושה. אז הביטוי של הר סיני, לשם מה קדוש ברוך הוא יפגיש בין שמיים בארץ. הוא הפגיש את זה כדי להגיע למצב שהקדושה כאילו נמצאת בתוך המציאות, בתוך הארץ. מכירה את פותחים, אני פשוט צמר רגע, אז אני הולך בלשתה טוב. אנחנו רוצים ללמוד את ההקדמה של הרב קוק, ועוד למדנו את המבוא, את הכתבה עכשיו, נדבז, נכון? ההקדמה של הרב קוק לספר שבת הארץ היא הקדמה מאוד ארוכה, יש שם גם הקדמה וגם אחרי זה מבוא. אז בהקדמה, בפרק א' של ההקדמה, אומר הרב ככה, היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים, בכל שבת. לפרט יש התעוררות, יש איזו יציאה מהחול כל שבת. באה השבת, באה המנוחה. מתחיל את הנפש להשתחרר מכבלי הקשים, ואז הוא מביא פסוק, ביום הניח השם לך מעוצבך ומרוגזך, ומן העבודה הקשה אשר עובד בך. יש שלוש מנוחות, גם מעצב, גם מרוגז, גם מעבודה קשה. והנפש מבקשת יהיה אז נתיבות עליונות, חפצים רוחניים, כפי טבע מקורה, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון בכל. מצוין, זה בעצם בכל שבת. כן, שבת הארץ, ספר שהרב הוא כתב על הלכות שמיטה, הוא נקרא שבת הארץ. יש לו בהוצאה הזאת שני כרכים, ובהקדמה הוא מביא את ההשקפה לגבי השבת. אגב, אם חם לכם, אפשר אפילו אז גם, רק אם חם לכם. אם לא חם לכם, אז אין צורך. אומר הרב, את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, אותה הפעולה שיחיד מקבל בשבת, את האור הזה של השבת שכל פרט מקבל, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. מה שגורמת לפרט השבת, גורמת לכלל השמיטה. אוקיי, שמה? צורך מיוחד הוא, לאומה זו, שהיצירה האלוקית נטועה בקרבה, באופן בולט ונצחי. מה הצורך? הצורך הוא כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה, בכל ולא זהורו. יש צורך לאומה שפעם בשבע שנים יהיה איזה מין הבזק של אור אלוקי. זה בעצם השמיטה. אשר לא ישביטו חיי החברה של חול עם העמל והדאגה, הזעה והתחרות שלהם, למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא. זאת אומרת, השמיטה בעצם נועדה לתת לאומה אוויר פסגות. מה שהשבת עושה לאדם, מעין עולם הבא, עושה השמיטה לאומה. מחזירה אותה למקום עליון יותר. מפסיקה את המרדף הזה, אחרי חיי החול והעמל, והזריעה והחרישה והקצירה וכל זה, ופעם בשבע שנים עוצרים את הכל, ובוא שנייה, בוא נזכור למי הכל שייך. בוא נזכור שאני לא רץ כמו משוגע אחרי הזנב של עצמי. זה בעצם הסוד של השמיטה, אומר הרב. לכן גם השמיטה נאמרה בהר סיני, מכיוון שכמו שעדן אמרה, יבוא יום ותיכנסו לארץ. ואז אפשר בקלי קלות לשקוע. ולומר, כן, פעם היו בהר סיני. היו שם דברים חשובים. אבל זה לא אקטואלי. או מה שאת אומרת לפעמים, את אוהבת להגיד, אני כבר לא במקום הזה. איזה משפט, איי איי איי, איזה משפט. אז כדי שאת תגידי, אני כבר לא במקום הזה, פעם בשבע שנים עוצרים את המקום הזה, וחוזרים חזרה למקום שממנו אני הגעתי, לשורש. זוכרים שהעמל ועבודת האדמה וחיי החול, הם לא החיים שלי. זה מזכיר לי סיפור קצר שאני אספר לכם על, על יהודי אחד שהכרתי, שהוא היה בו חשום הרבה שנים בישיבה, בשלב מסוים הוא החליט שהוא הולך להייטק, והוא איש מוכשר, והצליח ברוך השם, ממש למד בקלות, והשתבץ ועולה בהייטק. רק הוא מראש סיכם עם עצמו ועם אשתו, שהוא הולך על, על שיטה של שלוש בום. מה זה שלוש בום? שלוש שנים הוא עובד, שנה אחת שבתון חוזר לישיבה. ככה, שלוש, אחד, שלוש, אחד, שלוש, אחד. מצוין, ככה הוא סיכם, הכל בסדר, הכין את העבודה, באמת, ברוך השם, ואדם ברוך כישרונות, התקדם והכל, ספר שלוש שנים, הגיע שלוש שנים? הגיע שלוש שנים, הגיע הבום. והוא רצה באמת לחזור לישיבה, אבל הוא התלבט קצת, כי אמרו לו שהוא בחר מקצוע שקצת לא מתאים לבום הזה. כי בהייטק, אתה שנה לא בעניין, אתה כבר בדור אחר לגמרי, שפה אחר, הכל אחר. אף אחד להגיד לך, את מציע שבתון, לשמור לך מקום. זה לא עובד ככה בהייטק. אז הוא התייעץ. הוא התייעץ עם רבנים חשובים, ואחד מהם אמר לו, תשמע, הכל תלוי בכמה אתה, כמה זה חשוב לך. אם חשוב לך מאוד לימוד תורה, קח בחשבון שיש סיכוי שלא תתקבל חזרה לעבודה. אם זה מפחיד אותך, אז תעזור, אז זה לא, באמת לא מתאים. אם זה לא מפחיד אותך, אז תעשה את זה מחדש. ואכן, הבחור בחר לעשות את זה, אני זוכר פעמיים שהוא עשה את זה. שלוש בום, שלוש בום. וכל פעם מחדש, ברוך השם, מצא עבודה, נדמה שזה לא היה באותה חברה, אבל כאילו צ'יק צ'אק, למרת השנה, חזר לעבודה, עוד שלוש ועוד בום, והכל בסדר. יכול להיות שזה כבר עד עצם היום הזה, לא עקבתי. אבל זה אתגר מאוד קשה. כי בתוך העולם, שאדם נמצא בתוך מציאות כזאת, זה מאוד 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 דורש אמון ואמונה ללכת על, על הבום הזה. זה השמיטה. השמיטה בעצם אומרת, אתה מגדל גידולים, זה מאוד נחמד, הגיע השמיטה, תעצור את הכל. אם אפשר גם להוסיף סיפור אישי, אפשר? זכיתי, ברוך השם, זכות גדולה נפלה בחלקי, שלפני כ-25 שנה, זכינו לטעת מטע זיתים ביישוב, היה, אם אז, מה שהתחלת הדרך, והיה צריך למנוע מהערבים לפלוש לאדמות מדינה. ואז קיבלנו ברוך השם אישור, ונתנו קרם זיתים, לצערנו הרב נתנו אותו שלוש פעמים. כל פעם נתנו, הערבים עקרו. נתנו עוד פעם, עוד פעם עקרו, נתנו פעם שלישית, ברוך השם הערבים לא עקרו. ויש שם זיתים, ברוך השם, שרנו. יש לי גם שותף צדיק, שפותר אותי מהכל. אני מגיע רק ממש צברון לבן כמעט. בכל אופן, זיתים כידוע לכם או שלא ידוע לכם, זה נטיעה שהיא בעצם עושה פירות לסירוגין. שנה כן, שנה לא. עכשיו, מה הבעיה? ששנה כן, שנה לא זה מספר זוגי. ושמיטה זה שבע. מספר איזוגי. זאת אומרת, בעצם פעם ב-14 שנה, יוצא שהשנה שזה נותן יבול, היא על השמיטה. הבנתי את הרעיון? יפה. אתגר לא פשוט. זה, ברוך השם, חסדי השם, זה זכות גדולה, זה לא כלכלי כל כך. בממדים שיש כאן, באזור שיש כאן, אבל זה, ברוך השם, מנסים ככל האפשר להחזיר את ההוצאות. אבל פעם בשבע שנים, מפרת שמיטה. אז פעם אחת זה יוצא בסדר, יש מעט מאוד יבול, פעם שנייה זה יוצא הרבה מאוד יבול. והגיעה שמיטה. קשה, אתגר. זה בעצם העניין, הסוד של השמיטה. בדעת, יש לך סדר, יש לך תכנון, מגיעה השמיטה, אתה עוצר את הכל, כי הגיעה שמיטה, אתה לא עובד בשמיטה, נקודה. זה בעצם הסוד של השמיטה, היכולת... רוצים להוכיח שאתה לא חושב בטעות שעזב אלוקים את הארץ. זאת אומרת, אם זה רק אתה והאדמה, אז אין שמיטה. השמיטה בעצם אומרת, יש קדושה גם בחיי היום-יום. ולפי זה, זה ממש מתבקש הקשר להר סיני. זאת אומרת, פגשתם את הקדוש ברוך הוא פעם אחת, תדעי לך, הוא הולך איתך כל שמיטה. הוא מתגלה במציאות שלך, במציאות הכי כאילו קרקעית. הכי ארצית. כן. נכון. אז באמת, קודם כל, יש גם שביתה בתחומים נוספים, כמו בתחום הנדל"ן, כמו בשביתת כספים. זאת אומרת, אדם קנה קרקע, מאוד נחמד, אגר קרקעות, קנה מזה, קנה מזה, קנה מזה, קנה מזה, הגיע היובל, א', כבר בקנייה של הקרקע, הוא לא משלם את מחיר הקרקע, הוא משלם את שנות ההחכרה שלה. וכמה שנים נשאר עד היובל, זה קובע את מחיר הקרקע, כי זה בעצם מחיר שימוש. מגיע היובל, לא שלך, אדוני, זה חוזר חזרה. זה כמו, יש כאלה, נכון? כאילו כדור כזה יויו עם חוט. אתה מוסר אותו והוא פשוט חוזר. אז פעם ב-50 שנה, חזר. דרך בית, אדם נלווה למישהו. הגיעה השמיטה, שמות כל בעל משה ידו, נגמר, חוזר. מה זאת אומרת חוזר? זה כסף שלי. לא, לא, לא בדיוק. לא בדיוק. גם עבד, עבד עברי, או אחרי 7 שנים הוא חוזר, או אם הוא עבד נרצה, מגיע יובל, נגמר. אין עבד לעולם. כל זה בעצם אומר לך, הנכס שלך הוא לא שלך בעבד. אותם נכסים שאתה חושב שהם שלך, יש פעם ב-50 שנה, או ב-7 שנים, יש לזכור את הצור, זה לא שלך. רק תשימו לב שבסוף הקורונה, שלא תתמכרו, נסתכל על הקיר. אני מבין שזה מאוד יפה, זה כאילו מזכיר קולנוע, באיזשהו אופן. זה יפה, זה יפה מאוד. אז בסדר, תודה רבה. בכל אופן, אז זה העניין של שמיטה אצל הר סיני. זה הקשר שבין מצוות השמיטה, אתם לא בקטע הזה, אני יודע. כן, ברוך השם, ברוך השם. אז יש עניין מאוד, מאוד חשוב בקשר הזה שבין שמיטה והר סיני. זאת אומרת, היכולת להנציח את הר סיני בתוך המציאות, היא קשורה בשמיטה בעצם. זה הרעיון. כן, כי בשבת היחיד פורש מהמלאכה. בשנת שמיטה כל עם ישראל פורש מהאחיזה בקרקע. הוא לא עובד את הקרקע, יותר זהו, נגמר. אגב, במשר הזה קיימת, שכאשר הגיעה שנת שמיטה, הפירות של הארץ הם קדושים. זאת אומרת, זה לא שיש... איסור נניח לאכול פירות, אלא אותם פירות, כמו היום אוצר בדין, הפירות שגדלים בשמיטה בהיתר, יש בהם קדושת שביעית. לכן זה מאוד מאוד מבאס לראות שבארץ ישראל יש כל מיני בקבוקי יין לפעמים או עניינים אחרים שקדו שם ללא חשש שביעית. זה חשש, כאילו שביעית? לא הבנתי, כאילו. למה אתה חושש? תגיד, אם זה כן משנת שמיטה, תגיד, בטח, קדוש בקדושת שביעית. אגב, יש באמת ינות כאלה שיוצרים ויקבים פה באזור, ביצהר ושילה, שבשנת שמיטה כתוב שם. קדוש בקדושת שמית, מצוין, איזה זכות זאת, כאילו, לשתות יין של שנת שמיטה. זה מדהים, 2000 שנה לא היה דבר כזה. אז זה לא חשש. כן, וזה כתוב, ללא חשש, תרומה, טבל ושביעית.
היום
רוב האנשים לא עובדים בקרקע,
כי
רוב האנשים לא מכחמרים אישים. נכון.
ומה זה מתבטא?
אמרנו, גם שאלת כספים. שיש לאדם חוב, תלוי, אם אדם עושה, זאת אומרת, היה באמת תקופה, שהילל תיקן פרוסבול. מה הכוונה? הוא ראה שבגלל שתכף מגיעה שמיטה, אנשים לא מלווים. ואז הוא תיקן אפשרות, למסור את ההלוואה לבית הדין. הלוואה שמסורה לבית דין, היא לא נשמטת. אבל בעיקרון, יש דרך אגב, יש אנשים, גם אלה שיש להם קרקעות, ואנחנו משתדלים בזה, שבשנת שמיטה, אנחנו שומרים אזור אפשר שיהיה חלק אוצר בית דין וכו', וחלק אנחנו ממש משמטים. אתם חלק מהקרקע, ואת זה ממש משמטים כרגיל. או גם חובות, יש כאלה שבשנת שמיטה עושים פרוסבול חוץ מחוב מסוים. אם רוצים אותו כן לשמט, כי זה זכות. נכון שצריכים לדאוג שלא יצא שכרו והפסדו, זאת אומרת, אם אדם לא ילווה כי יש תכף שמיטה, אז זה יצא גרוע כאילו. לכן תקנו פרוסבול. אבל בוודאי שיש עניין קצת כן לשמט, להבין שהנכסים שלי הם לא באמת שלי. והאמת היא, שההסדר הזה של שמיטה ויובל הוא ממש מאזן. אנחנו יודעים שיש, היו פעם, היום זה כזה קצת פחות, היו פעם שתי השקפות עולם. השקפת עולם קפיטליסטית, שאומרת כאילו מי שטוב במסחר, שיהיה עשיר, בלי שום רגולציה וכל מיני דברים כאלה הגבלות, מי שעשיר יהיה עשיר, מי שעני יהיה עני. לא עושים להתערב בזה. והייתה שיטה קומוניסטית, שאמרה קומונה. כאילו כולם שייכים בהכל, הם רכוש פרטי, כדי שיהיה זכות ושוויון לכולם. מה עושה השמיטה? יובל בשמיטה. אומרים, זה משהו שהוא ביניים. בתוך כדי המחזוריות של 50 שנה, אפשר לרכוש, אפשר למכור, לא קומוניזם, קפיטליזם. אבל פעם ב-50 שנה, יש איפוס. זאת אומרת, אין מצב שבו איזו משפחה זה עניים לדורות. נניח, בעוד לדוגמה, יש תופעות כאלה של משפחות שלמות של עבדים, שלעולם יהיו עבדים, כאילו, עד ביד גול צדק, למה? מכיוון שהשכר שמקבלים, הוא, על מה שהם עובדים, הוא פחות מאשר מה שהם צריכים לחיות. אז הם תמיד חיים על חשבון המעסיק, ולעולם הוא יישאר עבד. הם שום סיכוי להשתחרר מזה. כי הוא עבד, ואבא שלו עבד, והסבא וגם הבן, והנכד וכולם, כי אין שום סיכוי לצאת מה... זאת אומרת, אין לו נחלות, אין לו קרקע, אין לו נכסים, הוא עסוק כל מה בזמין מעגל סגור. את זה התורה מנעה. היא אמרה, פעם, ב-50 שנה, יש לכל אדם קרקע. אין דבר שאין לך קרקע. גם אם אתה מכרת אותה, או קנית קרקע אחרת, זה לא משנה, פעם, 50 שנה, כולם, 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 לפחות בנדלן, הם באישור קו. זאת אומרת, לא יהיה מצב של הבדלים דרמטיים, דרסטיים, בין עשיר ועני. כן. הייתה מחירה לדוגמה. כן. אז א', נכון.
הרב, אפשר לחזור?
כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי. מה שהאת שואלת, זה ממש רעיון מאוד יפה מה שאמרנו עכשיו, אבל בפועל יש הרבה היתרים שקשורים כאילו לביטול השמיטה. כמו יותר מחירה, כמו פרוס בול שאמרנו עכשיו, כל זה בא בעצם כאילו לעקר את השמיטה. אז מה זה עזר? תשובה, גם כאשר יש יותר מחירה, עדיין נשמר העניין של השמיטה. גם יותר מחירה, יש מלאכות שלא עושים בקרקע. אם רוצים להרחיב, הספר הזה מרכז בין השאר את הדין של הרב קוק לגבי היתר המחירה. בקטע הזה הוא חולק על הרדב"ז שפסל את היתר המחירה הזה, הוא מסביר לו למה זה חשוב מאוד למען ישיבת עם ישראל בארץ ישראל, אני לא ארחיב על זה עכשיו. גם ביתר מחירה זה לא ביטול המצווה, אלא זה... כן, כן, אנחנו עדיין חיים, לצערנו הרב, בעול גלות על צווארנו. ואז בעצם נניח לדוגמה, אתם מכירים את המושג פח שמיטה? כדאי לחשוב על מינוח אחר נראה לי. כי זה לא פח. אבל צריכים משהו, כאילו, יש משהו שיגיד, יש פה קדושה. זה לא כאילו בעיה, יש בעיה. צריכים להפריד את זה כי יש בעיה, בעיה שאסור לזרוק את זה לפח. זה לא בעיה, זה גדולה. את צודקת שכאשר אנחנו באמת נבין יותר טוב את העניין של השמיטה, אז פחות נהיה בהרגשה הזאת. אגב, אנחנו ממש משתדלים מאוד להקפיד. אגב, עוד שנה וחצי, יש לנו שמיטה ברוך השם, שם פי ב'. עכשיו אנחנו ממש מקפידים, משתדלים להקפיד, שכשיש אפשרות לקנות פירות וירקות שקדושים במצוות שביעית, אנחנו בוודאי מעדיפים אותם, ברור. זה לא פח שמיטה, צריך באמת לחשוב על מונח אחר שייתן לזה כבוד, כאילו. זה כאילו קליפות של קדושה.
אבל לא
חושבים
על זה,
אני
כאילו
מסבך את העניינים כזה. בדיוק, יפה, בדיוק ככה. לכן, זה כאילו מסבך את העניינים. אתה חושב על זה כי זה נשמע מסובך, תחילה עכשיו לקלף, זה, עשוי שחוק מצטפוזים, אז לא אותך, תן לי רגיל, כאילו פלסטיק. כן, נכון, זה עניין שמיטה, תראה, עד הר סיני, הכל היה הרבה יותר פשוט. התורה שמחה את העניינים קצת. כי פתאום עשה ולא תעשה, וסייגים, גזרות, תקנות. תן לי להיות גם אדם נניח מול חי. לא יותר מסובך. יותרים פה חתולים בזבל, גם בתוך הקורונה כאילו, כמו כלום יש להם, לא שומעים שתי מטר, כלום. מדהים הדבר הזה. נכון, ככל שאני אבין, את הערך הגדול שבדבר, הסיבוך שבזה יהיה בטל במיליון מול הערך. בוא נאמר ככה, גם בהקשר קצת שונה. בטח את המיידות, זה לא מאוד מפתיע. היום כשאת, לא היום, כוונה עד יום ראשון, היית בבית כמעט חודשיים, נכון? שמת לב שיש במקרה באופן פלאי, תמיד יש בו אוכל, כאילו? מי הביא את האוכל בתוך המקרה? אישה אדם, נכון? אבל יש שם. אני קם בבוקר, מקווה בשעה אחת ספרתית, שהיא לא אחרי חצות, כן? נדבר על שעה חצות שפני חצות, ויש אוכל. יש לחם, יש זה, יש גבינה, יש חלב. מישהו קנה. מתי תדעי מזה באמת בשידור חי? בחתונה, את התחתני. ואת תגורי. לא יחד עם ההורים, למרות שחשב שכשאתה קטנה שאתה בעולם תגורי עם ההורים, את תגורי לא עם ההורים, פתאום את תראי שזה זה, זה סיפור כאילו, למלא מקרר, זהו. וגם לחם זה לא, כאילו יש מוצר צריכה בסיסי, הוא לא בחינם. לא, ממש לא. וזה מסובך מאוד. אז אולי לא כדאי. תשובה, כדאי, וזה דורש. שמיטה זה מאוד כדאי, וזה דורש התארגנות כאילו, כי אתה נמצא בסביבה של קדושה. אז בסביבה כזאת צריכים באמת להתארגן, להיות בנקיות מספיק, להיות בכבוד מספיק, להיות בעדינות, זה ברור שזה יותר מסובך מאשר כשאדם נמצא בגלות. מי אמר שצריכים פחות מסובך? מסובך וטוב, טוב שכך. כן. אז קודם כל יש בזה הרבה הלכות של מה שצמח לבד מדינו. אסור לסחור בזה, נניח. זה הפקר. כל מי שבא יכול לקחת. אם אדם גודל את השדה שלו, הוא עובר איסור. אם אדם עושה שימוש, שהוא לא השימוש הכי אופטימלי בפירות, נניח לדוגמה, יש תפוז, לסחוט מנומיץ, אסור. כי זה הורדה בתרגה שלו. וצריכים לאכול את הפרי בצורה היותר מעולה שלו. יש גם אוצר בדין. אוצר בדין הכוונה שבית הדין לוקחים אחריות כדי שיהיה אוכל מספיק לעניים ולכולם, אז הם עושים בשדה כל מיני עבודות, זה כן מותר, אבל הפירות האלה בעצם הם הפקר, הם חינם, לכולם. יש דרך אגב, בכל יישוב בדרך כלל יש כאלה, שיש להם עץ פרי, אז בשמיטה שמים שלט. שלט, העץ הזה הוא הפקר, חופשי חופשי, יש כאלה שמניח אומרים, אל תפסו על העץ כדי לשבור את הענפים, אבל אפשר לכתוב בזהירות, העץ הזה הוא הפקר. זה הרגשה וזה לא קל. שמה שאני גידלתי ושדלתי והשקעתי ודישנתי וכל זה, זה לא שלי באמת. זה עובר דרכי. זה נותן לאדם פרספקטיבה מאוד מדויקת על הקשר בינו לבין הארץ. לכן זה עניין שמיטה אצל הר סיני. כן. נכון. לכן, לפני לי כמה שנים, לפני שזה היה בשמיטה האחרונה, היה יוזמה ממש יפה, שכדי שכל אחד ירגיש את השמיטה, היה אגודת חקלאים שהסכימה למכור ליהודי 400 מטר של גפנים, אתה קונה בסכום קטן, 400, ומשמט את זה. אז אתה מרגיש גם את האחריות הזאת. דרך אגב, יש מושב בשם קשת, מכירות? מצוין. קשת בגולן, הם אנשים צדיקים. הם, יש להם, חלק מהמטעים שלהם, הם גם שיתופיים. בשנת שמיטה, הם עוזבים את הכל, ופותחים כולל לחקלאים. לומדים תורה, שנה שלמה לומדים תורה. פה זה שבע גור. אז הם הולכים ללמוד תורה פשוט בשנה הזאת. ומרגישים את זה. שבכל המושב, כאילו, משהו נעצר בתפוחים שאתה קר, והולכים ללמוד תורה. אז, או, הכי טוב, באמת רצוי, להיות חקלאי. ואז ממש מרגישים את זה. אם לא מובן המילה.
רואים את זה פרקטית במקומות את זה שכאילו אחר כך
אין שכו, כאילו אחרה אני לא יודע. היום שמיטה היא שמיטה דרבנן, כי עדיין אין רוב יושבי העליה, מה שנקרא. זאת אומרת, רוב עם ישראל הוא לא בארץ ישראל. לכן השמיטה היא דרבנן. אולי זה גם קשור, זה שזה לא חד. לא יודע. נכון, זה פעם בשבע שנים רק. כשלא יהיה מצב שאני חושב שההשתדלות היא עשתה. כמו שבת. שבת זה יום לא נורמלי. אגב, הרבה שואלות, אולי גם אתם שאלתם בשנה שעברה, אם זה לא קצת מוגזם שנה שלמה מדרשה. לא שאלתם? לא, מה פתאום. אז אם היית שואלת, הייתי אומר לך שבמשך, ותמש לי שאומרות, שאמא שלה אומרת לה, שזה לא טבעי לבת, כאילו, מה כזה, יש לך כישרונות ויכולות ועוד דברים, וזה לא דבר טבעי, שעוזבים הכל ללמוד תורה. זה לא דבר שהוא מאוזן. אז אם אני שואלת לך, היית בטח אומר לך שזה בערך באותה רמת איזון כמו שבת. את אוהבת שבת? אבל את יודעת שבשבת כל הכישרונות שלך מושבתים. את לא עשתה כלום בשבת. אדם אוהב לנגן, הוא טוב בזה. מגיע השבת, שום דבר, כלום, נדה. אדם אוהב לצייר, אוהב לסרטט, לעשות... שום דבר, כלום. אלא מה? כדי שבימי החול אני אהיה מאוזן, צריכים איזה מין כאילו פיק כזה, שהוא לא מאוזן. כדי שהשאר יהיה מאוזן. גם שנת השמיטה, היא שנה לא מאוזנת. שאדם עוצר את הכל, וכאילו מפקיע, נוטש את הקרקע. אבל כדי שהקשר בכל השנים יהיה קשר תקין, מאוזן, צריכים זמן מסוים שאתה עוזב לגמרי, שאתה לא נוגע. אז זה בעצם תחילת הפרשה. המשך הפרשה קשור... כן. נכון, נכון. זה אמור לומר לנו שהקשר שבינינו לבין הר סיני עובר דרך המקום הזה, שהקדושה שבארץ, בשפיץ, זה באמת האדם החקלאי. יש עוד שוקיים למשולש הזה, גם הצרכן באיזשהו אופן משלם על זה מחיר. לוקח על זה אחריות כאילו, באיזשהו מובן. אבל באמת זה אומר שחקלאות זה לא כמו כל מקצוע. זה מקצוע ערכי. זאת אומרת, אם הייתי, אני ממש מקווה שזה לא יהיה, רק בתור משל, אם היה נגזר עליי להיות פוליטיקאי, הייתי אומר ששר החקלאות זה תיק שיש לו עתיד, כאילו. כי יבוא יום, כאילו, כתוב, שהעם ישראל צריך לחזור חזרה לאדמה. זאת אומרת, העניין של עבודת האדמה, בעם ישראל בארץ ישראל, הוא לא עוד אמצעי לפרנסה. זה ערך. הערך הזה קושר אותי להר סיני. דרך אגב, אני חייב לומר, אחרי כל הביקורת על הפוליטיקאים והכל והכל והכל, ויש ביקורות כמובן, רק תדעו שבשמיטה האחרונה, וגם לפניה, קיבלנו מענק מהמדינה על השמטת הקרקע. זאת אומרת, מי שמשמיט לגמרי ולא עושה את המחירה, מקבל מענק מהמדינה באופן מסוים. קטן, אבל מאוד. אבל זה שבכלל המדינה מעודדת שמירת שמיטה, זה דבר מופלא, באמת, דבר מדהים. שכאילו ממשלת ישראל נותנת פיצוי לחקלאי שהחליט שהוא שומר שמיטה כהלכתה. אני מאוד שמח מה שאת אומרת. זה לא מובן מאליו, אבל. אדם פתח מכולת, לא עובד בשבת, יש לו פיצוי על זה?
אין פיצוי, נכון? לא, הוא לא יקבל פיצוי, הוא
מקיים את המצווה. זה בסדר, אז גם פה, הוא מקיים מצווה, הוא מקבל על זה באמת איזושהי השתתפות מהמדינה.
אתה מראה שהעבודה באדמה,
זה ערך. נכון. ואני חושב, דרך אגב, שגם אותך זה פוגש, יודעת איפה? אני לא יודע איך את, אבל כשאני יורד גשם, את שמחה? למה שמחה? שפע, כנרת, מים, נכון? יהיה גם טיולים בצפון בקיץ, נקווה שאחרי הקורונה נוכל גם לטייל, אבל זה לא רק זה. את שמחה באמת שהארץ תיתן פירותיה בעין יפה. את אישית לא חקלאית, אבל זה משמח אותך. כולנו באיזשהו מקום, כאילו זה לא כמו כל מקצוע אחר. זה לא כמו שנניח את שומעת שמחיר הדולר עלה, ואת איזה כיף היצואלים עכשיו הרוויחו יותר. נכון? לא, פחות, כאילו. בגשם זה משהו שהוא מאוד, הוא מדבר אלייך. נכון, נכון. וגם אומרים, ראינו בורא עולם וכל זה. זה עניין, כאילו, זה לא כמו כל מקצוע. אז זה תחילת הפרשה. אנחנו רוצים להמשיך להמשך הפרשה. אם אפשר בבקשה, אם לא קשה לכם, אין לכם זה מצולם, לא נורא. אני לא יודע אם אתם מכירות את אור החיים הקדוש של ויקרא, קפה קפה. מכירות?
לא.
זה נשמע כמו קפה קפה. אבל זה לא קפה קפה, זה פרק קפה, פסוק קפה. בואו נקרא ביחד את הפסוקים, ואורחיים הקדוש משהו נפלא. מי שלא הראה שתתעורר רגע, זה באמת משהו נהדר. זה קושר את תהליך הגאולה אל הארץ. את זוכרת איפה זה כתוב שיש קשר בין תהליך הגאולה לבין הארץ? ואמר רבי אבא, יפה מאוד, מה? אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו, ופריכם תישאו, לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. איפה זה כתוב? זה כתוב ביחזקאל, איפה זה בגמרא? איפה זה בגמרא? וואי, וואי, וואי,
יש פה
במסך, בקולנוע?
יש, יש.
יש פה, יפה, מה, כל הכבוד. אז
שם
אומר רבי אבא, בפרק חלק, אין לך קץ מגולה מזה, כשאז תראות בעין יפה, זה שיח קץ קפה. אז אומרת התורה, קודם כל אנחנו נתחיל בפסוקים, זה בעליית רביעי של הפרשה, אני רק אזכיר שבאופן מסורתי, עליית רביעי של הפרשה היא לב הפרשה. זוכרות שזה צורת המנורה? ראשון שביעי, שני שישי, שלישי חמישי ורביעי, זה השמש, נכון? אומרת התורה, כי ימוך אחיך, הוא מחר מאחוזתו. קורה שאח שלך מח, הוא עני, הוא מוכר מהקרקע שלו, מהאחוזה, מהנחלה שלו. מה הדין עם זה? אומרת התורה, ובר גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. זאת אומרת, אם יהודי אחד מוכר מהקרקע שלו, בתוך כדי השנים של היובל, אפשר שגואל, הכוונה קרוב משפחה שלו, יגאל את מה שהוא מכר. זאת אומרת, אם הגואל נלך משיג את הכסף, הוא יכול לפדות את הקרקע בחזרה, להחזיר אותה למשפחה. זה האופציה אחת. פסוק עבר, ואיש כי לא יהיה לו גואל, אם אין גואל, בן יחיד, אין לו קרוב משפחה, והשיג הידו, הוא מצא כדי גאולתו. אם אין לו גואל, אז האדם עצמו יכול רק לפדות את המחר שלו. הוא מחר קרקע 20 שנה לפני היובל ב-20,000 שקל, זה אומר שכל שנה זה 1,000 שקל, אם אחרי שנתיים הוא בא עם 18,000 שקל, הוא פודה את הקרקע שהוא מחר. זאת אומרת, כשאדם קנה קרקע, כל הזמן הוא באיזשהו ערפל כזה. יכול להיות שבשנה הבאה או בעוד יום, יבוא האדם שמחר או גואל ויגאל את הקרקע הזאת. אוקיי. ואז איך עושים את זה? וחישה אומרת התורה את שני ממקרו, את השנים שהוא מחר, והשיב את העודף לאיש אשר הוא מחר לו, ושב לאחוזתו. אז זה אופציה ב', אז או שיש גואל, או שהאדם עצמו הוא פודה את הקרקע. ואם לא מצא ידו די ישיב לו, אין לו כסף לבן אדם. מחר אין לו גואל ואין לו כסף לקנות מחדש, והיה ממקרו ביד הקונה אותו, עד שנת היובל. ויצא ביובל, ושם לאחוזתו. זאת אומרת, אם אין גואל ואין פדיה, פדיון, אז מגיע היובל. אומר אור החיים הקדוש, יש לכם פה איזה על המסך, מי שיכולה, הירוקות, תקשיב, אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, כי ימוך אחיך. פרשה זו, תרמוז עניין גדול, והערה ליושבי תבל, זה כבר פתיחה, נכון? שיוצר דריכות. כי ימוך אחיך על דרך אומרו, בעצלתיים עמך המקרה. תכף מה זה אומר, אמרו חז"ל, עשיתם לאותו שנאמר בו המקרה, במים, להיותיו, עשיתם אותו מח. כוונה, הקדוש ברוך הוא, עליו נאמר, שהוא מקרה במים עליותיו, שיש לו תקרה של מים בעליות שלו, עשיתם אותו מח. לפעמים הקדוש ברוך הוא נמוך, אתם אימחתם אותו. למה אימחתם אותו? תכף נראה. כי כשהתחתונים מתים מדרך הטוב, כשעם ישראל בעולם הזה נותן מהדרך הטובה, מסתלקים מההשפעות, ומתמסכן עמוד הקדושה. זאת אומרת, יש מצבים כאלה שעם ישראל הופך את הקדוש ברוך הוא למח, כי העיקר תלוי בתחתונים, הכוונה, העיקר תלוי במה שהאדם עושה. ואמר, מה קורה כשעם ישראל ממסכן, מנמיך את הקדוש ברוך הוא, ואמר, הוא מחר מאחוזתו. מה זאת אומרת? ירצה על משכן, משכן העדות, אשר הוא אחוזתו יתברך, שבו ישרה שכינתו, ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. אז יש מקרה כזה, שכאשר עם ישראל לא עושה רצון השם, הוא מנמיך את הקדוש ברוך הוא כביכול בגילוי שלו בעולם, הקדוש ברוך הוא ממשכן את המשכן ביד האומות, מוכר, כוונה, מחריב את המשכן. וכולי, אני מחזק שמונה מילים, והודיע הכתוב, כי גאולתו היא ביד הצדיק, אשר יהיה קרוב להשם. על דרך אומרו, בקרובה יקדש. כאשר הקדוש ברוך הוא בוחר, אמרנו קודם שיש גואל שגואל אותו, נכון? מי זה הגואל, אומר הפרחה הקדוש? אלה הצדיקים.
היה.
כן, בכבוד.
מה הלכתם לאריאל בסוף?
יש שאלה?
תליה, אם אפשר לסגור את הרמקול? איך אני יכולה לעשות את זה? אוקיי.
בכל אופן, אז כאשר הקדוש ברוך הוא ממשכן את הבית שלו ביד אומות העולם, יש אפשרות לצדיקים שהם הגואלים לגאול את הממכר שהקדוש ברוך הוא מכר. מה הכוונה? הוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא, שימו לב, יקרא, סליחה, קרא, לצדיקים אך כביכול, בכתיב למען החי ברעי. אז כאשר הקדוש ברוך הוא מוכר מאחוזתו, מי הכתובת הראשונה שצריכה לגאול את זה? מי הם? הצדיקים. שימו לב, והגאולה תהיה בהאיר לבוז בני אדם. הצדיק צריך להאיר את עם ישראל, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם? הצדיק צריך לעורר את עם ישראל, שאיך אתם ישנים ככה בשקט כשאתם בגלות? מה זה, נעים לכם? לגלות? ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים סביב שולחן אביכם? הוא אלוקי עולם ברוך הוא, לעד. וימאיס בעיניו תאוות הנדמים. הצדיק צריך להאיר את עם ישראל, ולהמאיס בעיניהם את התאווה של מי שמדומיין. ויירם בחשק הרוחני. גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד אשר יטיבו מעשיהם. זאת אומרת, בקיצור, כאשר הצדיק רוצה לגאול את ממכר הקדוש ברוך הוא, צריך להעיר את עם ישראל לתשובה, להעיר אותה. עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל השם ממכרו. אז זה אופציה א', שהגואל גואל. איך הצדיקים גואלים? מחזירים בתשובה את עם ישראל. עכשיו מוסיף האורחיים הקדוש משפט חריף מאוד, תקשיבו טוב, ועל זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון לבית העלוב. האם עשיתם את זה? הערתם? האם עוררתם את עם ישראל לחזור לארץ? זה אופציה א', שהאדם מוכר את הקדוש ברוך הוא, והגואל גואל אלה הצדיקים. אומר אורחיים הקדוש, יש גם שלב ב', נכון זוכרות? שאם לאיש אין גואל, אז הוא עצמו, הוא יכול לגאול בעצמו. אומר אורחיים הקדוש ואומרו, ואיש כי לא יהיה לו גואל, על דרך אומרם זל, אין איש, אלא הקדוש ברוך הוא. דכתיב השם איש מלחמה. כשלא יהיה לו גואל, למה אין גואל? כי אין איש שם הלב, אין מלהל ואין מחזיק ביד אומה ישראלית להשיבה אל אביה. אם הצדיקים רדומים, אל תאמר כי חס ושלום, אבל התקווה, מה פתאום? אלא והשיג הידו, הוא מצא כדי גאולתו. הקדוש ברוך הוא בעצמו ישלם על הממכר הזה. איך הוא עושה את זה? שימו לב. אמרו זל כי האיסורים והגלות הם תיקון האומה, להכשירה. הסבל בגלות הוא התשלום על העבירות. והוא מה שרמז והשיג הידו, על דרך אומרו, יד השם הייתה בה, שהיא מידת הגבורה החובלת באומה, בגלות אמר, ובאמצעות זה השיג למצוא כדי גאולת הבית. אופציה ב' זה האיסורים. אם הצדיקים לא מספיק ערניים או מעוררים, אז מגיעים האיסורים. אבל יש מצב, ראינו קודם, שגם לאדם אין מספיק, נכון? ואז מגיע היובל. נקרא רק את הקטע הזה. כן. בטח, ברור. אומר אור החיים הקדוש, הפרשייה שקשורה למכר וגאולה של קרקע, היא קשורה לגאולת ישראל. שמה? אמרנו קודם בפרשייה עצמה, שאם אדם מכר את הקרקע שלו, יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת שגואל שלו יגאל את הקרקע, כמובן קרוב משפחה. אפשרות שנייה שהוא עצמו יגאל, תשיג כסף, יפדה את הקרקע. אפשרות ג' שיגיע שנת היובל. אומר החיים הקדוש, מי זה הגואל? בהקשר היותר רחב, אם הקדוש ברוך הוא מוכר את הנחלה של הכוונה, מגלה את עם ישראל בארצה, מוכר את אחת. אפשרות אחת, שהצדיקים הם פודים את המכר הזה. איך הם פודים? הם משכנעים את עם ישראל להתעורר. זה אופציה א'. אופציה ב', כשהגואל לא גואל, אז האדם עצמו שמחר, הוא יכול גם כן לגאול, נכון? זה, השם בעצמו יכול לגאול, איך? באיסורים. כשהמשקל של האיסורים, הוא מחבר על החטא. ואז יש גאולה. אז או בתשובה של הגדולים הצדיקים, או באיסורים. אבל קודם שהוא אומר, שעל זה, על העניין הזה עתידים, ייתן את הדין כל גדולי ישראל. האם השקעת מספיק בלעורר את ליבות בני ישראל, לחזור בתשובה, לחזור לארצה? ומה קורה כאשר אין למוכר מספיק כסף לבור, אז מגיעים בשנת היובל, נכון? אז בואו נראה מה אומר על זה אור החיים הקדוש. ואמרו, ואם לא מצא ידו, אני קצת דילגתי קצת כמה שורות, ואם לא מצא ידו די ישיב, פירוש, זה בדף שלכם, בכפחת, עוד שם כפחת, למטה בידיום. הקדוש ברוך הוא, או שהאח גואל, הגואל גואל, זה הכוון הצדיקים. את אלבון הבית העלוב הוא קורא לזה, בית המקדש. את הנחלה של השם בעולם. שהשם כבכל משכם אותה אצל אומות העולם. עכשיו, או שהצדיקים גואלים, או שהשם גואל, או תכף נראה מה, היובל. אומר אחרי הקודש פירוש, אם יראה האדון, כי אין כוח בעם לסבול חבלים עוד. אין כוח יותר לסבול איסורים. כי אמרנו שאפשר באיסורים, אבל לפעמים, אם צריך שלם על כל מה שחתנו, אין סיכוי, לא יכול לסבול יותר. ורבו חובותיהם למעלה ראש, ואפס בהם כוח הסבל, אם הקדוש ברוך הוא יראה שאין יותר סיכוי לייסר אותם, כי זה גומר אותנו, אז והיה ממקרו עד שנת היובל, שהוא זמן המוגבל לגאולה בעיתה, ואז ויצא ביובל, ושב לאחוזתו. אומר החיים הקדוש, שהוא לא למד בישיבת הר המור, כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. הקץ מגיע גם חס ושלום, גם ללא תשובה, כמו הכרעת הגמרא בסנהדרין. זה שנקרא שנת היובל. שיש גם תאריך יעד שאותו לא עוברים בכל מקרה. אז או שהאח גואל, ואז זה מגיע בנחת, בשמחה, בלי איסורים, או שזה באיסורים, או שזה מגיע ביובל. מכאן הביטחון הגמור, בכל מקרה הנחלה שווה לאחוזת. הנחלה שווה לבעליה, בכל מקרה. השאלה באיזה תרחיש? או בתרחיש שהגואל גואל, או בתרחיש שהאדם בעצמו שמחר הוא גואל, או בתרחיש שהגיע הזמן. כן. כן. לא, לא הגיע היובל. הקץ הכוונה זה הקץ האחרון, זה הדור שלנו. זאת אומרת, בגאולה האחרונה השלישית, יש שלוש אפשרויות. או בתשובה, הצדיקים עושים, או בייסורים, קדוש ברוך הוא עושה, או בזמן, בעיקר. זה מה שהוא אומר, אני אקרא. כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חד ושלום. אפילו כולם יהיו רשעים גמורים חד ושלום, יהיה קץ הגלות. זה היובל. ודאי יותר מהר, הרי זה היה קודם, זה תרחיש א', פלן A. אז כן, כמובן שהיית אומרת שאם הצדיקים עושים את שלהם, הגאולה תגיע גם יותר בקלות וגם יותר מהר, זה בדיוק נקרא אחישנה. אחישנה זה כשזכו, זכו זה מישור לזיקוך. כאשר יש זיקוך בעם ישראל, אז הגאולה מגיעה במהירות יותר וללא איסורים. כאשר אין זיכוך מספיק, א', יותר לאט, ב', חיילה ביסור, או ביובל. כן. מה את אומרת? בטח את זוכרת שהפסוק עצמו אומר, אני השם תא אחישנה. הוא לא אומר, אני השם בעיתה, לוחסן או אחישנה. נכון? כנראה שיש בתוך התהליך כאילו בעיטה אחישנה. זאת אומרת, יש אחישנה קטנות בתוך הבעיטה. אנחנו נמצאים בגאולה של בעיטה אחישנה. הראיה שיש בתהליך הזה תהליך כאילו שקשור לקימה קימה בלי דילוגים, אבל מדי פעם מגיע דילוג. וזה נקרא בעיטה אחישנה. גם זה וגם זה הכוונה. כנראה שזה לא רק או תרחיש א', או ב', או ג'. אפשר גם לשלב בין כולם. זאת אומרת, ככל שיש יותר תשובה, וגם יש איסורים, זה מקצר את הזמן. כאילו, מקטין את החוב. משל קטן, נניח שהתיגעת, זה ממש לעג לרש, כי זה כאילו, אי אפשר היום. נניח שהתיגעת למכולת. זה חלום, נכון? כאילו, את צועדת במכולת, פשוט רגיל, בלי ניילונים עלייך. בקיצור, הגעת למכולת, ויש לך 20 שקל בכיס, וקנית משהו, עולה 24 שקלים. זאת אומרת לו, אין בעיה, 20 שקלים תיקח מכאן, 4 תיקח מהאשראי, נכון? בערך, למשל, לא יודע אם זה מוצלח מי יודע מה, אבל למשל, שאפשר גם לשלב בין כולם, כאילו. גם תשובה, וגם איסורים, וגם היובל.
אתה זה נשמע כאילו הפסון הזה, שאנחנו כאילו נמדחים, אבל כשדיברנו על יציאת מצרים, אמרנו שזה היה כאילו פסון סתם ככה, כאילו לא הבנתי. מתי יש זירוב?
את אומרת טוב, את אומרת נכון, כאילו בשאלה, זה יפה מה שאמרת. אוריאן אומרת, אבל במצרים לא ראינו שהיה שם תשובה וסיפורים וזה, אבל ברוך הוא זה לנו ככה במצרים. תשובה, הגאולה האחרונה שונה מגאולת מצרים. כתוב, כי לא בחיפזון תצא. במצרים יצאנו בחיפזון, ביד חזקה בזרוע נטויה, כי אז קדוש ברוך הוא היה צריך לבד לגאול אותנו. בגאולה האחרונה הוא רוצה אותנו פועלים עם אלו.
אבל
היום
במצרים היה
כשנה,
כאילו אם יש זמן שנקבע, אז אני מבינה למה שיהיה לפני הזמן אם היינו טובים, אבל אם לא היינו טובים, אז למה לא צריך לפני הזמן?
אז כתוב שם בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא יבין, ידע מראש, שעוד שנייה אחת במצרים, וזה היה לחזור. לכן כביכול הוא נאלץ להקדים. זאת אומרת מה, הוא לא ידע זה מראש? ידע מראש, ברור. כדי ללמד אותנו, שהקדוש ברוך הוא משדד מערכות. גם את הזמן. זוכר את המדרש לפני פסח בזום, על מדלג על הערים. שהשם מדלג על החשבון. זאת אומרת, חלק מההקדמה הייתה כדי ללמד אותי שהקדוש ברוך הוא מעל החשבון.
אז לא קיים רק בגלל.
אז בגלל מצרים זה היה לבד, רק הקדוש ברוך הוא בלעדיי. בגאולה האחרונה, אומר חיים הקדוש, זה איתך ביחד, אתה יכול לדרום לתהליך, לזרז אותו. זה הרעיון. שוב זה קצת מבאס לשמוע. את זוכרת שיש בתוך קניונים, יש מדרגות נאות, אתם זוכרות את זה? זוכרות, כן? היה פעם דבר כזה. אין דבר כזה מדרגות נאות, רק מעלית מזכוכית. יש גם מדרגות נאות. למה אני אומר את זה? כי בטח, כשאני בגיל יותר צעיר, אז בטח אהב ללכת למדרגות נאות, וגם להתקדם, נכון? ואז כאילו משיגה את המדרגות הנאות. או הפוך, יש כאלה שהם כאילו איפכה מסתברה, הוא ירד במדרגות העולות. הוא ינצח, יפוק את הגל. אז יש מקרים שבהם אתה גם נמצא בתוך תזוזה, ואם אתה גם צועד, אתה מגיע יותר מהר. או פעם חשבת אולי, שאם את באוטובוס, או ברכבת, אז אם תעברי מהקרון האחרון, הקרון הראשון, אז תגיעי מהר יותר. עד שגדל והבנת שלא. אז בדוגמה, באבא אמינא, זה הולך עם הכיוון הזה. זה נקרא בעיטה הכי שנה. כן יותר מהר. עדיין את שם, בסיפור הזה. לא חשוב, זה לא חשוב, זה לא חשוב, זה לא חשוב. כן. אז אנחנו, כיוון שהשעה כבר מאוחרת, אנחנו נעצור כאן, ואנחנו בעזרת השם בשבת נעסוק בפרשת חוקותיי, כדי להשלים את העניין, בעזרת השם. רק נאמר, בסופו של העניין, אחרי שאנחנו עוסקים בפדיון של קרקע, והכוונה, סליחה, בגאולה של קרקע, ובגאולה של אנשים, של אדם שנמכר לעבד, שצריכים לגאול אותו. ובסוף זה גם אדם שנמכר לעבד לגוי. איזה מצב חמור זה, שאדם יהודי בארץ ישראל נמכר לעבד לגוי בארץ ישראל. בהמשך, אומרת התורה ככה בסוף, בסוף הפרשה, כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם. השרציתי אותם, מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, אבל אני לא רוצה שתהיה עבדות, כיוון שאתם עבדים לי. וחזל אומרים, כי לי בני ישראל עבדים, רש"י אומר, שטרי קודם. חזל דורשים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זאת אומרת, יש משהו חירותי בעם ישראל, שהם משועבדים רק אליי, לכן אסור שיהיה עבד יהודי. לא קיים דבר כזה, עבד יהודי, אם יש, תבדוק אותו דחוף, חייב. ובסוף הראשון, אנחנו בזה באמת, באמת נסיים להיום, יש שם פתאום, אחרי כל הסיפור, שוב, זה קטע עקבי, שבהרבה פרשות, כאילו, היית גומר את זה שני פסוקים קודם. כאן פה, פתחו שנייה אחת את החומש. פסוק נון ה' הוא פסוק מתאים לסיום פרשה. בהר סיני. בהר סיני נראה, זה ה... שם הנכון לפרשה הזאת. כתוב בהר כי המדפיס רצה לחסוך ארבע אותיות. אז זה היה מאוד מתאים לסיים את הפרשה בפסוק נון ה', נכון? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי, מה שעשיתם בארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, סגור. ואז מגיעים עוד שני פסוקים. פסוק אחד עוסק באבן משכית. איסור אבן משכית. פסוק שני עוסק בשבת. את יכולה להסביר לי רגע? א', מה זה אבן משכית? ב', מה זה קשור לכאן? היה פה עכשיו מהלך שהיה פה כאן יפה. שמיטה, יובל, מחירה וגאולה של קרקעות ושל עבדים. מצוין. פח יפה, ערוך יפה. מה הקשר א', מה זה אבן משכית? ב', מה הקשר לאבן משכית? איך, זהו, אבל איך אבן משכית קשורה לכל זה, לשמיטה? אז אבן משכית, רש"י אומר, לשון כיסוי, כמו בסקותי חפי. מה זה הכוונה? שמכסים הקרקע ברצפת אבנים. זאת אומרת, אדם מרצף קרקע, וזה עבודה זרה שלו. תסבירי לי, כאילו, מה? מה כאילו, א', מה הקשר עבודה זרה בכלל? דיברת פה על עבדים, קרקעות, שמיטה ויובל. ב', לא מצאת עוד סוגי עבודה זרה חוץ מאבן משכית? תגיד לי, בעל, גאור, אשתורת, יש כל מיני. אשרה, למה דווקא אבן משכית היא הדוגמה כאן, אל תעשה את זה בארץ. כתוב, נכון? לא תעשו לכם מילים, ופסל מצבה וכו', אבן משכית, לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני השם אלוקיכם. אבל כל עבודה זרה היא... דקה. נבד, תעשור את פריצוף. שימי לב מה קורה תחת רגליים כרגע. וסתם פריצוף בגינה אסור. לגור בבית מרוצה קצר, בני ברק, יש עיצוב? יש עיצוב. מה זה? תתאים, מה? נכון, אבן משכית זה לא סתם, זה אדם שמרצף קרקע והוא משתחווה על זה. נכון, נכון. מה זה אומר? מה פירוש? מה? עומק העבודה זרה של אבן משכית. יש מישהו. אתה לא
אומר.
חבר. כן. פסל, אתה אומר, זה משהו שהוא מאוד בומבסטי כזה. פה אבן משכית, זה משהו שאפשר לטעות בו. אבל למה שהאדם יעבוד לרצפה? מה הקשר לך?
חבוד.
היה שם איזה מישהי שרצה לענות.
דברי.
אמרתי, אולי כאילו הוא מבין שיש קדושה בארץ.
אז זה רע? דבר כזה?
לא, הוא פשוט לא יודע איך.
לא יודע איך מה? אז זאת אומרת שיש דרכים קלוקלות, מוטעות, כאילו, לבטא את הקודש שבארץ? זה הכוונה? נהיה משירה בכבוד.
אמרתי משהו כזה.
כן, כן. אז האם את חושבת שאסור, אז אסור שיהיה ריצוף?
לא, לא לעבוד על ריצוף.
מה זה אומר שהוא עובד על ריצוף?
כי הוא עובד רק על ההכבדה,
הוא לא עובד על אדמה. הלב אומרת שלהשתחוות לקרקע שאתה ריצפת, אתם בטח זוכות, לא יודע אם אתם זוכות. היה פעם, סליחה שאני מערבב שמחה בשמחה, לא יודע כמה אתם מכירו את זה, פעם, מזמן, 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 היה איש אחד, קראו לו הרב זוהר ארגוב. אתה רואה אותו? את הרב הזה? אז הוא כתב, הוא שר שיר פעם. ועשה אחרי זה חזרות וזה. אבל בין השאר הוא אמר, הוא בזה המציא את שירי הדיכאון, הוא היה הראשון שם בעניין הזה, אני חושב, הוא אמר שזה קשה לו כי הוא עבד למזוזה. אחרי זה, איפה זה כתוב בדיוק, וזה, זה. אז כשהוא אומר, שהוא עבד למזוזה, הכוונה, לא מזוזה, מזוזה. הוא אומר, אני כל היום עובד, משתגע, ואני עבד לקירות, כאילו. קניתי בית, קניתי דירה, יש משכנתא, יש חובות. אני עובד כמו משוגע, ואני עבד למזוזה. אני עבד לדלת, לשער. אבן משכית זה להיות משועבד לעבודה שלך. פה הכוונה, אבן משכית, בהקשר שלנו, זה להיות משועבד לעבודה לכסף. אדם עובד, מרצף קרקע, והוא משתחווה למה שהוא עושה. הוא כאילו משועבד למה שהוא עושה. אל תהיה עבד. הכוונה עבד זה לא רק כלפי אדון אחר, שאתה נמכר פנית לעבד מישהו ספציפי פרסונלי. עבד זה גם מנטליות. יכול להיות שאתה בן חורין כאילו, אבל אתה שיא המשועבד. זה נקרא עבד משכית. טוב מאוד, הפסוק הבא הוא שבת. למה שבת? אני אשאל שאלה. את שומעת בקידוש כל שבת, ששבת היא זכר למעשה בראשית, והיא זכר ליציאת מצרים, נכון? זוכרת? באותה ברכה. מה הדבר שהוא חלק יותר? אנחנו מבינים שהשבת היא זכר למעשה בראשית, למה? כי השם ברא עולם שישה ימים, ושבת בשבת מצוין, היא זכר למעשה בראשית. מה בשבת הוא זכר ליציאת מצרים? תראי לי רק. שמה? יפה. השבת משחררת אותי מהתלותיות. אדם חושב שהוא מכור לפלאפון, מגיע שבת, והוא שם לב שהוא לא מכור. הוא מסוגל יום שבת בלי הטלפון. אדם, לא עלינו, מכור לסיגריות, מעשן כל השבוע, מגיע שבת, הוא מוכיח שהוא לא מכור. אדם כל השבוע מקרצף האוטו שלו, עם אלכוג'ל כל השבוע, מגיע שבת, יום שלם, לא נגיע באוטו. אומרת התורה, תשים לי, אתה רוצה להיות לא עבד? תנצל משני דברים. תנצל מעבד משכית, מי שיעבוד לעבודה שלך, לקוחים בעצם ידי, ותנצל דרך השבת. השבת היא תוציא אותך מהמקום המשועבד בחיי החול. אז מה שעושה השמיטה לאומה, והיובל, עושה השבת ליחיד, עושה איסור לבן משכית. אז כל הסיפור הזה בעצם בהר סיני אמר, בוא ותהיה בן חורין. כנראה זה לא סתם. אתם זוכרת כתוב, נכון? חרות על הלוחות. אל תקריא חרות, אלא חירות. הפרשה כולה היא פרשת החופש. החופש שקשור לעבודת האדמה, בשמיטה. החופש שקשור בנכסים, בשמיטה וביובל. החופש שקשור לאבן משכית ולשמירת שבת. זה סיכום הרב בהר סיני. אם יצא השם בשבת, נעסוק, כמו שאמרנו קודם, באחות התאומה ובחוקותיי. בסדר, מקובל עליכם? אני מבין שיש מחר חגיגות פה. לא נגיע לאזור, אל תדאגו.
הרב, תודה רבה.
בשמחה, יונג לנו, בשמחה.
תודה רבה.